מי הם הפושעים בעצם? הם סתם אנשים רגילים, כמוני וכמוכם, או שהם טובים מספיק בשביל להיות מעל החוק? במהלך הסדרה שלי, העליתי פה אנשים ששברו את כל המוסכמות החברתיות. ובדרך, גם עלו שאלות. האם זה היה שווה את זה? האם הייתה דרך אחרת להשיג את כל הכסף והתהילה? היום אני הולכת לראיין את הפסיכולוגית זהבה קליונן, ואיתה דיברתי בשביל לשאול כמה שאלות על האנשים האלה. אי פעם חשבתם מה באמת קרה בזירת הפשע? ורציתם שמישהו יישב ויגיד לכם איך הכל קרה? אני תמרם, ואני פה כדי להכניס אתכם לשם, לזירת הפשע, ולספר לכם את כל מה שרציתם לדעת. אז בואו ניכנס לעולם אחר, ונתחיל. מה קורה, זהבה?
הכל בסדר, מה שלומך?
אני בסדר גמור. היום נדבר על, על הקשר של אנשים לקרימינולוגיה ולמה בעצם הם כל כך נמשכים לנושא. אז אני אשמח לרקע כללי, למה, מה התיאוריה שלך בעצם, למה אנשים כל כך אוהבים לראות את זה ולהיקשר לזה?
אוקיי, אז גילוי נאות, קודם כל, אני לא עשיתי תואר בקרימינולוגיה, אני עשיתי תואר בפסיכולוגיה, אוקיי? אז זה טיפה שונה, בסדר? כי קרימינולוגיה מתמקד בעיקר בדיוק מה שאת מתארת, הפשע על כל גוונה והחל מאיפה, מה הרקע ואיך מגיעים לזה. אז אני אדבר מהפן הפסיכולוגי יותר, לא מהפן הקרימינולוגי. יש המון תיאוריות. אחד הדברים שמדברים עליהם זה שבכל חברה בעולם, גם בחברה הכי מתוקנת בעולם, יש את הכללי התנהגות, את הערכים שמובילים את החברה, סל הערכים בכל חברה, ויש את השוליים. ואני אומרת את זה בתור התחלה כרקע, בסדר? השוליים למעשה מגדירים את העיקר. לכן חשוב שיהיו שוליים, כמה שזה נשמע מוזר. זאת אומרת שיש גם מקום לפשע ולשוליים, כי זה איכשהו מגדיר את האסור. אם היה רק מותר, ואם לא היו שוליים, אז אנשים לא היו יודעים, אנחנו בני אנוש, אנחנו חייבים לקטלג, לא היינו יודעים להגדיר מה האסור אם הכל מותר. זאת אומרת, אם לא היה פשע. אז הפשע באיזושהי צורה, כמה שזה נשמע מוזר, הוא מגדיר את זה. אז יש לו תפקיד. מה שחשוב באמת במסגרת הנורמטיביות זה כן לשמר את הפשע בשוליים, במקום הלא לגיטימי, ולהקפיד על זה. אז זה ככה באופן כללי על פשע. זה מאוד מתחבר למה שאמרתי, מכיוון שאנשים נורמטיביים גדלים עם סל הערכים שלהם, הם יודעים מה מותר ומה אסור, מה נכון ומה לא נכון. אז הם גם, לפעמים אתה נמשך אל הפרי האסור, כמו בסיפור של אדם וחווה, אתה רוצה להרגיש את זה בלי, להכניס את הרגל למים בלי להירטב. אתה רוצה להרגיש את זה, יש בזה אקשן, יש בזה ריגוש, אז כל אחד מהמקום האישי שלו נמשך להבין מה זה אומר. וכיוון שלא רוצים להתלכלך בדבר הזה, אז רואים את זה בטלוויזיה, וקוראים על זה, וככה מתעניינים בזה יותר. יש בזה הרבה, הפן האסור זה חלק מאוד מאוד נכבד בלמה אנשים נורמטיביים רוצים לראות, לשמוע, לגעת, בלי להתלכלך.
אז את אומרת בעצם אנשים שאוהבים לדבר על זה, לצפות על זה, לחקור את זה, הם אנשים שבעצם אם הם היו יכולים, הם היו חלק מזה?
וואו, זה כבר משהו רחב יותר, כיוון שזה מאוד מאוד תלוי בבן אדם. יש אנשים שבאים מבית טוב, זאת אומרת, יש הרבה פושעים שבאו מבית טוב, כי הם באמת רוצים לשבור איזושהי מסגרת. אבל מה שאני אומרת זה משהו, זה הרבה יותר רחב ממה שאני אומרת, כי בפסיכולוגיה זה מאוד תלוי, אני אדבר על הקלישאה. כשיושבים מול פסיכולוג, הדבר הראשון שהוא שואל בן אדם, זה ספר לי על עצמך. למה? כי יש המון משקל למטען שבן אדם גדל איתו. בן אדם לא נולד דף לבן. אז זאת אומרת, גם בתור עובר בבטן, הוא מגיע עם איזשהו דפוס, איזשהם דברים שנטמעים בתוכו מתוך בתשעת החודשים שהוא מתפתח. כשהוא יוצא אל העולם, אז זה תלוי מאוד באיזה מסגרת, לאיזה מסגרת הוא יצא. איזה הורים גידלו אותו, איזו סביבה הייתה לו, מה הייתה מערכת היחסים, המון המון דברים שאיתם הוא גדל לאורך השנים. איך קיבלו אותו, איך כשהוא מעד וכשהוא פישל, גם בתור ילד וגם בתור אחר כך נער ומתבגר וגבר, איך מתייחסים לכל שלב כזה, והדברים האלה נטמעים, זה נחרט בזיכרון מאחורה לכל בן אדם. וזה המטען שהוא סוחב איתו. וזה המטען שאיתו הוא הולך. וזה הדברים שגם יכולים, אלה הדברים שגם יכולים למנוע ממנו לגעת בפשע, או להיסחף לתוך הדבר הזה. ולכן זה יכול להיות גם בן אדם מבית טוב, שגידלו אותו הורים לתפארת, אבל בלי לדעת, נגעו באיזשהו דבר שגרם לו קצת לברוח מהמקום הזה. זה יכול להיות גם אדם שחווה חיים לא קלים. זה יכול להיות, בכוונה אני נותנת את שני הקצוות, כי זה, המנעד הוא מאוד מאוד רחב. יש לכל אדם, בשורה התחתונה, מה שאני מנסה לומר, זה שלכל בן אדם שנמשך לדבר הזה, יש משהו בתוכו, באישיות שלו, שמושך אותו, שדוחף אותו, לגעת במקום הזה ולהרגיש אותו. יש מי שיגע בזה ויברח, יש מי שיגע בזה ויבחר לצאת מזה, ויש מי שיגע בזה, מה שנקרא נגעת נסעת, הציץ ונפגע, והוא ממשיך כל הדרך.
במהלך הפודקאסט שלי, אני הלכתי עם המחשבה שלי, מה שאני באתי כשנכנסתי לפה. אני במחשבה שלי אמרתי שהם בעצם מרגישים שהם טובים מדי בשביל החוק, הם מעל החוק, ובגלל זה הם גם מתנהגים ככה וככה רואים אותם. חושבת שזה נכון? את מסכימה עם הדעה הזאת?
שאנשים חושבים שהם מעל החוק ולכן הם מתנהגים ופושעים, זה יהיה מאוד יומרני להגיד כן או לא, כי שוב זה מאוד מאוד תלוי בהלך הרוח של אותו אדם. במחשבה של אותו אדם, את יודעת, לא פסיכולוג ולא קרימינולוג ולא אף אחד, גם לא הרב הכי מקובל, לא יודע לקרוא מחשבות ולא יודע לקרוא, איך אומרים, לב וכליות כמו אלוהים. רק אלוהים יודע, זה מאוד מאוד תלוי מה מניע אדם לפעול בצורה מסוימת. יש אדם שבאמת, יכול להיות שכן, יש מישהו שחושב שאני מעל החוק, אני יודע מה טוב בשבילי, אני יודע מה טוב בשבילי, בשביל המשפחה שלי, בשביל החברה שלי, בשביל החברים שלי, בשביל העם שלי. ויש אדם שפועל מהמקום ההפוך, שאומר, אני לא מספיק טוב, אני צריך לעשות דברים כדי שיראו אותי. זה, שוב, המנעד הוא מאוד מאוד רחב. זה מאוד תלוי מה מניע בן אדם. זה יכול להיות הלך רוח כזה והלך רוח אחר. אמונות מגבילות. זה יכול להיות המון המון דברים.
אני אשאל אותך שאלה שאותי דווקא ממש העסיקה בזמן שחקרתי את כל הנושא הזה וחקרתי מקרים ספציפיים שעשיתי להם פרקים, שבסופו של דבר, כל הפשעים שעשיתי להם הם פשעים ממש מפורסמים בעולם. ובי עלתה השאלה שלא מצאתי אליה גם תשובה כלשהי, שאני מקווה שתוכלי אולי לתתי תיאוריה או משהו, שהם התחילו את הפשיעה בתור אנשים עניים, בתור אנשים בתחתית החברה, בסופו של דבר כאילו הם היו עשירים, ועם זה הגיע גם התהילה. הגיע עם זה התהילה והפרסום. עכשיו השאלה שלי הייתה, היא מה הם ניסו מההתחלה להשיג? האם הם ניסו להשיג כאילו מההתחלה, הם פשוט רצו להיות עשירים ולחיות את החיים שלהם כאילו בשקט, או שהם באמת רצו שכל העולם מכיר אותם ושכולם ידעו מי הם?
אמרת הכל. אני אגיד ככה, קודם כל, מחקרים מוכיחים שאיפה שיש עוני יש גם פשע. זה מוכח. אין מה לעשות, זה קושי שגורם לאנשים, מה שנקרא החוסר, גורם להם לרדוף אחרי מה שאין להם, by all means. בכל דרך אפשרית. אז איפה שיש עוני, יש פשע, זה בדוק. בסלאמס, בכל מקום. גם בשוליים. הפשע הוא בדרך כלל נולד מהשוליים. האם הם רוצים את זה בשביל לקבל כסף, או לקבל שקט, או לקבל כוח? גם וגם. אדם שנולד בלי כלום בבית, יכול להיות שהוא בהתחלה יגנוב כדי שיהיה אוכל בבית. אחר כך הוא רואה כי טוב, הוא כבר עולה מדרגה. ומה שנקרא מדרון חלקלק, משם הוא יכול להתגלגל יותר, ואז ככל כדי להשיג את הכסף, פתאום הוא צריך להפעיל כוח. ואז הוא מפעיל כוח, כי יש לו מתחרים, אז הוא חייב לגבור עליהם, אחרת הוא יפסיד את הכוח. ואז הוא גובר עליהם, אז כבר מתחילים לפחד ממנו. הפחד הזה, או זה שכולם רוטפים אחר, זה נותן לו את העוצמה. הוא לא רוצה לוותר על זה. עכשיו, הכוח הוא לא רק כוח פיזי, הוא גם כוח הרתעה, הוא גם נותן לו מעמד. אז זה הכל. זה גם, גם וגם וגם.
תודה רבה שפינית לי זמן.
בשמחה. אני, האמת היא שאמרת קרימינולוגיה, אני קצת נבלתי, כי אני לא מכירה את התחום, אז בגלל זה את רואה, אני מסייגת. זה חשוב מאוד, כי יכול להיות שזה מדעית, לא יעמוד אחד עם אחד עם קרימינולוגיה. אני דיברתי מהמקום הפסיכולוגי, שזה גם, יש, גם זה יש היבט בחלק. כי שוב, מה מניע בן אדם זה פסיכולוגיה. זה הכל פסיכולוגיה.
תודה רבה.
בבקשה, בשמחה.
כאן נגמרת סדרת ההסקטים שלי, זירת הפשע. שמענו על אנשים מטורפים שעשו את מה שנראה בלתי אפשרי, עלו מהקצוות של החברה לכותרות של החדשות. מקווה שנהנתם. ואל תתחילו לגנוב מכוניות. ראינו לאן זה מדרדר. התוכנית הופקה במסגרת לימודי הרדיו מגמת תקשורת, גינסבורג, יבנה.